באוניברסיטת בר אילן על הנושא ונתתי שלום בארץ, לקראת פרשת בחוקותיי.
ערב טוב, ל"ג בעומר שמח בעזרת השם. אני מבקש הערב להמשיך בענייני אבות שנכנסנו אליהם בשבוע שעבר, אבל להתמקד בכל זאת יותר בפרשה, בפרשיות, וביחד איתם לגעת גם בלימודה של משנה בפרקי אבות, ומן הסתם לבלוע גם קצת את ענייני היום, את ענייני ל"ג בעומר בתוך הדברים. ספר ויקרא מגיע לסיומו, לסיאו הוא בברכה הקצרה והמקיפה מאוד שנמצאת בתחילתה של הפרשה. מקור אחד, אם בחוקותיי תלכו, ברכה שמתחילה באלף, אם בחוקותיי, ומסתיימת בתף, ובאולך אתכם קוממיות בפסוקים שלפנינו. ואני רוצה לגעת רק בנקודה אחת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. סדר הדברים פה ברור, בינתיים הכל מסודר, מגיעים לארץ, ואז באה הברכה, כבר דיברנו יותר מפעם על זה שהברכה היא בעיקרה גשמית, לזה לא ניכנס עכשיו, והברכה עוסקת על פי הסדר. יש גשם, כיוון שיש גשם יש יבול, יש פירות, יש תבועה, ומגיע בסוף הביטחון הכלכלי, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. עכשיו מגיע בעצם השיא, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. תמיד אנחנו מתפללים על זה, בימים האלה אולי יותר מתמיד. ונתתי שלום בארץ, אומר רש"י, שמא תאמרו, הרי מאכל והרי משתה. הרי מאכל והרי משתה, עץ השדה כבר נותן פריו, הארץ נותנת יבולה. אם אין שלום, אין כלום. הגדרה חשובה מאוד. תלמוד לומר, אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ. מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. וכן הוא אומר, עושה שלום ובורא את הכל. רש"י יפה, יסודי, מובן. בסדר הדברים עד כאן הוא נהדר. אתם מקבלים את כל הברכות הכלכליות, את הביטחון הכלכלי, אפילו את הביטחון הסתמי של וישבתם לבטח בארצכם, אבל עדיין אתם חסרים את השלווה, את השלווה בארמנותייך, את השלום בחילך. והנה הוא מגיע. והשלום הזה, אם נחזור לפסוק ו', הוא לא רק שלום שאנחנו מדברים עליו, אלא גם וישבתי חיה רעה מן הארץ. שלום בין הכל, בין הנמר והגדי שירבצו יחד, והזאב והכבש. שלום עולמי גדול. הכל טוב, חוץ מזה שזה לא מסתדר עם ההמשך. כי מיד אחרי הפסוק הזה, מגיע המשך משונה מאוד. הרי השלום שקול כנגד הכל, אז הגענו לשיא. תראו מה קורה בפסוק ליין. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אז זה לא מלחמה ושלום, זה שלום ומלחמה. כבר היה שלום, והנה יש עוד פעם מלחמה. נכון, במלחמה הזאת תנצחו. רדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדפו. אבל מעטים שמנצחים רבים, זה לא תיאור של שלום, זה תיאור של מלחמה שמעטים מנצחים ברבים. רק אז ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ושוב ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. זה שייך עוד פעם לברכות הכלכליות, זה היה צריך להופיע לפניכם. משהו לא מסודר פה. ועכשיו הסיום, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, אתם תהיו לי לעם, אני השם אלוקיכם, עד והולך אתכם קוממים. רש"י לא ענה על הבעיה. רש"י הסביר את חשיבות השלום, את גדולתו, אבל הוא לא דיבר על הסדר שנראה פה בכלל לא במקום. פרשני רש"י עוסקים בזה, אני לא רוצה להיכנס לפרשנותו של רש"י עכשיו, אולי נתגלגל אליה בהמשך כשנראה את פירושו של הרמב"ן ברש"י. אבל אני רוצה לגעת בשני פירושים. האחד של אבן עזרא, השני של הרמב"ן, וסביבם אני רוצה ללכת כל הדרך. אבן עזרא מוסיף פה מילה אחת. פעם הזכרנו את הדברים שלו, וכאן הדברים הם יסודיים מאוד. אבן עזרא אומר, ונתתי שלום בארץ במקור שלוש, ביניכם. והיסוד הזה של אבן עזרא לא עשה פה רק פעולה פרשנית חשובה. הוא אמר פה משהו הרבה יותר מהותי. לפי אבן עזרא, ועוד מעט ברמב"ן נראה את זה יותר מפורש, מתואר פה משהו שאנחנו מכירים היטב. אתם תגיעו לארץ ותקימו מדינה, ותהיה כלכלה ותהיה חקלאות, ועץ השדה ייתן פריו, ויהיה גם ביטחון, ותהיה עוצמה, וישבתם לבטח בארציכם. אבל אז יבוא בפסוק זין השלב הבא של מלחמה. ולפני המלחמה אתם צריכים להתכונן. וההתחמשות החשובה ביותר שעליה אני מדבר עכשיו, היא ונתתי שלום בארץ ביניכם, כדי שתוכלו לעמוד עכשיו במאבק של פסוקים זין וח. לא ונתתי שלום בארץ כסיום של סיפור הברכה, אלא ונתתי שלום בארץ כי אולי דווקא מפני שאתם יושבים כבר איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, אז השלום ביניכם הולך ומתפורר. אולי דווקא השקט והשלווה של עץ השדה והארץ הנותנת את יבולה, וכל אחד שיושב בשקט, אולי זה עצמו מהווה גורם יסודי מאוד לשכחת המשותף, לשכחת המחנה העמוק, הכי עמוק שיכול להיות. אולי דווקא כאן באה לידי בחינה העריבות, הערבות ההדדית הזאת של כל ישראל הרעידים זה בזה, שבהפוך על הפוך, דווקא כאשר אתם נמצאים בארץ ומתקדמים בקצב הברכות, קל מאוד להתעלם ממנה. לערבות הזאת, אגב, יש התייחסות בהמשך הפרשה. לקראת סוף התוכחה מופיע פסוק משונה קצת, לא מובן. כתוב שם, וחשלו איש באחיו כמפני חרב, ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. תיאור מחריד. הפשט של וחשלו איש באחיו הוא שכשתנוסו במלחמה והאויבים ינצחו אתכם, אז אתם פשוט תפילו אחד את השני מרוב מנוסה. וחשלו איש ברגלי אחיו, כולם התעכלו אחד בשני. ואז אתם תגלו ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אבל רש"י, אחרי שהוא מביא את ההסבר שאמרנו, מביא את ההסבר השני לפי דרשת חז"ל. וחשלו איש באחיו, ההסבר הטכני אמרנו זה רפים ונתקעים. אבל רש"י מפרש פה פירוש הרבה יותר עמוק. מקור חמש, וחשלו איש באחיו בשביל אחיו. זה בעוונו של זה, שכל ישראל ערבים זה לזה. לא יודע אם שמים לב לזה מספיק שעוסקים בפרשת התוכחה. ונתתי שלום בארץ, זאת הקדמה או תנאי או מבחן, לא כניסה רק, אלא דרך אפשרית יחידה ליכולת שלכם להצליח כשירדפו אתכם, ואז תרדפו 50. ועם השלום הזה ביניכם, העריבות ההדדית הזאת בעומקה לא מופיעה, והעריבות ההדדית הזאת היא תופעה שצריך לתת עליה את הדעת, היא דבר משונה מאוד. אז אני גולה כי חברי חוטא, והוא גולה כי אני חוטא. ערבות הדדית אומרת גם את הפן ההפוך. אני מזכה כי אני בסדר, אני מזכה גם אותו. אתם זוכרים את רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר שיוצאים מהמערה? סיפור המפורסם היום, בלג בעומר הם יוצאים מהמערה עכשיו. כשהם יוצאים מהמערה בפעם הראשונה, אז הם נותנים עיניהם, נכון? בכל מקום שהם יוצאים ורואים בני אדם עוסקים בחיי אישה, עוסקים בהבלים, זורעים וקוצרים, איזה דברים מיותרים נעשים. פה עסקנו פעם בעריכות ברבי שמעון ובמערה וביציאה. בכל מקום שהיו נותנים עיניהם מיד היה נשרף. ויצאה בת קול ואמרה, חזרו למערתכם. הם חוזרים למערה לעוד 12 חודשים, בשנה ה-13 במערה. שם כתוב המשפט הקשה בגמרא, משפט רשעים בגהינום 12 חודש. הם חוזרים למערה ואחרי שנה הם יוצאים שוב. הם יוצאים ורבי שמעון מסתכל ורבי אלעזר לא מסוגל עוד פעם לעמוד בזה, ועוד פעם רבי אלעזר שורף כל מקום ולא מתיישב את דעתו, ורבי שמעון האבא מנסה להרגיע אותו. ואז הם רואים אדם אחד זקן, ערב שבת, רץ, סיפור ידוע לכולנו, רץ עם שני ההדסים, והשעה מאוחרת וערב שבת, והוא שואל אותו, רבי שמעון, מה אתה עושה עם שני הדסים? הוא אומר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. והוא אומר לו רבי שמעון לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות לישראל. התייתווה דייתי, התיישבה דעתו של רבי אלעזר. אני לא הבנתי אף פעם. הרי רבי אלעזר הרגע יצא וראה שכולם עוסקים באבלים. אז פתאום ראו זקן אחד שהוא בסדר. אז מה? עכשיו דיברנו על הזכור ועל השמור ועל ההדסים. עכשיו נעזוב את זה. אז יש זקן אחד נחמד, נו. אז רבי אלעזר צריך להירגע? הרי הוא רואה עולם שהוא לא מסתדר איתו בכלל. כולם עוסקים במרוץ אחרי ההדסים, במרוץ אחרי הכלום, במרוץ אחרי הרוח. הוא רוצה לחזור למערה, הוא רוצה שתצא עוד פעם בת קול ותגיד חזרו למערתכם לעוד 100 שנה. אז הוא עם זקן אחד, ערב שבת, רץ עם הדסים, אחד זכור, אחד שמור, ומה אומר לו רב שמעון? כמה חביבים מצוות לישראל, נו. אבל אולי יש פה יסוד גדול מאוד. אתה יודע בעריבות שלו לכל ישראל מה הוא מזכה את כולם עכשיו? אתה רואה הרבה. אתה מבין את העריבות שהוא לוקח באחריות שלו לכולם? אולי זה מה שאתה לא לוקח ברצון שלך כשאתה רוצה לחזור למערה? אתה רוצה להיות צדיק. אתה רוצה לחזור למערה. חזרנו לשם ל-12 חודשים כמשפט רשעים בגיהנום. אבל החובה שלך ושלי עכשיו היא ללכת ולהצליח בעריבות שלנו לזכות את כל ישראל. או תלמד מהזקן הזה שרץ עם שני הדסים מהשדה בערב שבת. איך אתה יכול להציל עם שלם? כי כל ישראל עריבים זה לזה. ובוא תלמד חס וחלילה את ההפך. וחשלו איש באחיו, איש בשביל אחיו. זאת הכללה. ונתתי שלום בארץ ביניכם. זאת הברכה. ואם וכשלו איש באחיו יוצר, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם, הרי ונתתי שלום בארץ ביניכם יוצר, ורדפתם 50 ו-100 מכם רבבה יהודה. זה קודם כל פשט יסודי בפסוקים. אני רוצה להגיע למהלך עוד יותר עמוק בבנתתי שלום בארץ. שתחילתו של הדיון, כמו שראינו, בניסיון לפתור את הבעיה הפרשנית, שרשי לכאורה לא פתר. אבל אני רוצה רגע אחד עדיין להתמקד בכל זאת, בעריבות ההדדית הזאת, שנבטא אותה בצורה מדהימה, האור החיים הקדוש במקור 6 לפנינו. השנה הפרשיות בהר בחוקותיי נפרדות. בדרך כלל הן מחוברות ביחד. ואתם יודעים, תמיד פרשיות שמחוברות ביחד, כמובן החיבור נובע מטעמים של לוח השנה, של עיבור, של שבתות, אבל פרשיות מחוברות ביחד יש ביניהם תמיד גם משתף בנושאים. מאוד מאוד ברור, ויקל פקודי. כשהן נפרדות אתה מרגיש משונה. הן עוסקות במלאכת המשכן, בחזרות על מלאכת המשכן. הן מאוד ביחד. תזריע מצורע. זה אפילו בביטוי היהודי כבר דבר שהולך ביחד. זה עוסק בנגע הצרה, אחרי מות קדושים שעוסקים בעריות. בהר בחוקותיי אין להם משותף. אבל מי שמעמיק יש להם המון משותף, והמשותף המרכזי של בהר בחוקותיי זה נושא השמיטה. הסיבה הנוספת שעם ישראל גולה מארצו היא השמיטה. ולשמיטה הזו נגיע עוד מעט. אבל לפני שנגיע לשמיטה הזו, שמיטה ויובל הם כל הסוגיות שפותחות את פרשת בהר. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? לשמיטה ולהר סיני יש הרבה מאוד קשר. מה שבעצם עושה השמיטה לישראל זה איזשהו חינוך גדול מאוד לביטול הפרטיות ולקיום הערבות. הכתב סופר אומר מה עניין שמיטה אצל הר סיני, בשביל להגיע להר סיני צריך וייחן, כאיש אחד בלב אחד. אחרי 6 שנים שכל אחד זומר את כרמו וזורע את שדהו, צריך שנה אחת לזכור שלשדה שלי יכולים להיכנס כל אחי ורעי. עניין שמיטה והר סיני מחוברים בסוגיית העריבות הזאת. את הסוגיה הזאת לוקח האור החיים לרמה הרבה יותר יסודית וקשה מאוד במקור 6. מיד אחרי פרשיות השמיטה והיובל מתארת התורה פרשה של אדם שמאבד את מעמדו הכלכלי. מח, הפסוק המדויק בויקרא כ"ה כ"ה, אני אומר אותו על פה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. אחיך מח, עני, עכשיו הוא מוכר מאחוזתו. אגב, מעניין מאוד, רש"י לומד מיד שלמכור אחוזה מארץ ישראל באופן פרטי, אפשר לא מדובר באופן כללי, כפרט, אני יכול רק אם יש לי מצב של עוני. גם אז לא כתוב הוא מחר את אחוזתו, אלא הוא מחר מאחוזתו, כי חייב לשייר מקצת שדהו. ואז כתובה ההלכה, כי ימוך אחיך הוא מחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. זה מעניין שאדם שמאבד באלף את אדמתו, שכבר לא יכול לעבד אותה, שכבר אין לו קשר לאדמתו, זקוק לגאולה. החיבור הזה של אדם ואדמה, כשהוא מתנתק, כשהוא נפרד, זוקק גאולה. אור החיים הקדוש לוקח את הסוגיה הזאת לנושא אחר לגמרי, ועובר על דרך הרמז לדברים מופלאים. סופם חוזר לסוגיית העריבות. כי ימוך אחיך. זה מתחבר קצת לדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר ולפני שבועיים. אני רק קורא אותו בפנים. פרשה זו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. וכשאור החיים מדבר על תרמוז, הוא עובר לדרך הרמז, והוא עוזב עכשיו את הפשט. כי ימוך על דרך אומרו בעצלתיים ימח המקרה. ואמרו זל, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה והמים עליותיו, מח. כי ימוך מדובר פה על הקדוש ברוך הוא. צריך הרבה עומס בשביל פרשנות כזה, כי מרגע זה הקדוש ברוך הוא נקרא אחיך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, אומר הקדוש ברוך הוא. למען אחי ורעי יש לקדוש ברוך הוא כביכול קשר של אב לבנים, של אדון לעבדיו, אבל גם של אח לאחיו, של אחווה, של איחוי שמחבר עליונים ותחתונים. ומה זה ימוך? אומר האור החיים, למוך זה לא רק להיות עני, אלא שמשהו גורם לך שאתה נהיה תמך. הוא מצטט את הפסוק בקהלת, בעצלתיים ימח המקרה. המקרה הוא זה שמקרה במים עליותיו, זה שבנה את העולם, השם עבים רחובו, המקרה במים עליותיו, המהלך על כנפי רוח, זה שעושה תקרות בעולם. והמקרה הזה נעשה מח. איך הוא נעשה מח? הרי זה לא הוא עצמו חס וחלילה. לא עליו אנחנו מדברים, אלא על הופעתו, על גילוי השכינה שלו. איך נעשה הקדוש ברוך הוא מח, אני, דל בהופעתו כביכול, כשאנחנו נוהגים בעצלתיים. וממשיך האור החיים. כי כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. ביטוי אור החיים. מסתלקים ההשפעות. הרי הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו דרך מיליוני צינורות. והצינורות האלה צריכים לעבור דרכנו. והעריבות שדיברנו עליה מקודם, היא שאני יכול לחסום את הצינור. אני גם יכול לפתוח אותו. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא משפיע, רק השפע לא מגיע. ואז מתמסכן עמוד הקדושה. כי העיקר, יסוד גדול מאוד מבחינה השקפתית, תלוי בהתחתוניים. העיקר הוא לא שם, העיקר הוא כאן. ואמר ומחר מאחוזתו ירצה על המשכן, משכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך. שהקדוש ברוך הוא מח כי אנחנו עשינו אותו מח. הוא מוכר מאחוזתו. הוא מוכר את משכן העדות שלו. הוא עוזב את מקדשו. ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות וכמאמרם זל וכו'. והודיע הכתוב. איך כתוב אחרי זה? ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מי גואל את הקדוש ברוך הוא? צריך להיזהר שדנים בזה. איך גואלים אותו? והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם. הצדיקים נקראים קרובים, קרובים של הקדוש ברוך הוא. על דרך אומרו בקרובי אקדש. אנחנו זוכרים את הפסוק בקרובי אקדש. זה לאו דווקא על נדב ואביהו. זה על הקרובים החיים גם. זה על אלעזר ואיתמר ואהרון. בקרובי אקדש. אתם הקרובים אליו שאמורים להביא ולגאול ולהשפיע ממנו ולגלות אותו לנו, לעולם. הוא יגאל ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח, כביכול, בכתיב למען אחי ורעי. הזכרנו בזמן האחרון את הפסוקים בסוף שיר השירים, אחות לנו כתנה, שאת כל זה אומר בית דין של מעלה, אחות לנו כתנה, אנחנו למעלה והאחות הקטנה שלנו, ואתם פה. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם ויאמר להם, הטוב לכם כי תישבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתים סמוכים סביב לשולחן אביכם ואלוהי עולם ברוך הוא לעד? וימאיץ בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר ייטיבו מעשיהם. ובזה יגאל השם את ממכרו. כלומר, כדי שהשם יגאל את ממכרו, הרי שגואלו הקרוב אליו, וככל שהוא קרוב יותר הוא אחראי על זה יותר, צריך ללמד את כולנו את החזרה לקשר הזה שנותק, לצינורות האלה שנותקו. ואם גואלו הקרוב אליו לא עושה את זה, אז מי אשם בזה שהאחוזה נשארת מכורה? הוא עצמו. תראו את הסיום של האור החיים, זה נורא. ועל זה, קשה לקרוא אותו, עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, במה אתה עוסק? אתה עוסק בלהופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם, או במיליון דברים אחרים חשובים בדרך לפי הבנתך? במה אתה עסוק? ואם אתה לא מצליח להופיע אותו בעולם, בהנהגותיך, בדיבורך, בלהיות צדיק שהולך עם זכור ושמור ומצליח להיות ערב לכולם, אז התביעה היא ממך. ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. יש גמרות נפלאות, מה אומר אדם כשהוא מגיע למעלה? שואלים אותו, עסקת באמונה, עסקת בפריה וריביה, נסעת ונתת, קבעת עיתים לתורה. אומר האור החיים, יש שאלה ששואלים את הגדול כשהוא מגיע. דאגת שבית המקדש יחזור ויבנה? אם לא, אתה אשם. זאת שאלה ששואלים את אדוני הארץ גדולי ישראל. ועל זה עתידים ליתן את הדין. ומהם יבקש השם אלבון הבית עליו. סוד העריבות הזה הוא סוד ראשון. רבי שמעון בר יוחאי לא רק מלמד אותו שם את רבי אלעזר ביופי הזה של האגדה. כל סיפורו של ל"ג בעומר הוא יום שבו פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. הוא היום שבו מתחיל התיקון של המצב הזה שלא נהגו כבוד זה בזה. הוא היום של הוד שבהוד, שבו העריבות הזו מתחילה לחזור. היכולת הזאת לראות האחד את השני, השלום ביניכם, מתחיל לחזור ולגבור. רבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מאותם חמישה תלמידים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, שאחרי מותם של 24,000 התלמידים הראשונים שמתו כי לא נהגו כבוד זה בזה בין פסח לעצרת, עומד רבי עקיבא ושונה את הכל לחמישה תלמידים מן הדרום. הראשון שבהם הוא מי שאנחנו עסוקים בו היום, ברבי שמעון בר יוחאי. זה ונתתי שלום בארץ כהקדמה לפסוקי המלחמה שבאים אחר כך. אבל הרמב"ן במקור 7 מציע פה משהו נוסף, והוא עצמו מודה שזה על דרך האמת, מה שנקרא אצל הרמב"ן קבלה. ואנחנו ננסה ככה טיפ טיפה לכבוד ל"ג בעומר מותר, אשרי העומדים על סודיך. בל"ג בעומר ככה מותר לגרד קצת באזורים האלה. היום אני רוצה לגעת קצת גם בדרך האמת של הרמב"ן. הרמב"ן אומר כך, ונתתי שלום בארץ במקור 7, שיהיה שלום ביניכם ולא תלחמו איש באחיו. זה רמב"ן כמו אבן עזרא, הוא רק הוסיף כמה מילים גדולות מאוד. כי כשיש אווירת מלחמה באוויר, השאלה שתמיד מקננת היא האם היא תהיה מלחמה של כולם באויבים או חלילה שלנו בשלנו. זו השאלה הראשונה שעומדת בפסוק לפני שעוברים לפסוק הבא. וזו הברכה. ונתתי שלום ביניכם. או, מציע הרמב"ן פירוש שני, וכאן הוא בעצם אולי מנסה לעשות איזשהו מקצה שיפורים בהבנה שלנו ברש"י, השלום הוא שישבית חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם כלל. ונתתי שלום בארץ זה עוד לא שלום, אלא שאני אגרום לתנאים טכניים כאלה שתוכלו להיות מרוכזים במלחמה ובניצחון. כלומר, לא יהיו לכם חיות רעות, וחרב לא תעבור בארצכם, ואז יהיו פנויים לנצח את אויביכם שיבואו מבחוץ. אבל אתם תרדפו את אויביכם לצאת עליהם למלחמה, והם ינוסו. אולי, 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 אבל זה לא מסתדר עם רש"י, כי רש"י דיבר על שלום ששקול כנגד הכל. הוא מדבר על איזה מין יכולת תמרון שמאפשרת פעולה צבאית יותר טובה. זה מקטין קצת את הבנתתי שלום בארץ. אבל רש"י, ההצעה הגדולה לא מסתדרת בסדר. עכשיו הוא מציע הצעה שלישית. ועל דרך האמת, שייתן השלום מחובר בארץ. והוא שלום הכל השקול כנגד הכל. זוכרים שרש"י אמר שהשלום שקול כנגד הכל, כי הוא ציטט את חז"ל. אומר הרמב"ן, רש"י ראיתי את דבריכם. לא הכוונה לשלום בעולם, אלא השלום המחובר בארץ. זה כתב חידה לגמרי. מה זה שלום מחובר בארץ? והוא שלום הכל. אתם זוכרים שדיברנו פעם על המילה הזאת, הכל, הרבה פעמים דיברנו, והשם בירך את אברהם בכל. יעקב אומר, יש לי כל. הרמב"ן מאוד אוהב את המילה הזאת, כל. הוא עסק בה הרבה פעמים. הרמב"ן אמר, והשם בירך את אברהם בכל, בירך אותו במידה הזאת של האדם שיש לו כל. זאת אומרת, שכל מה שיש לו הוא של הקדוש ברוך הוא, לכן לא חסר לו כלום. זה לא אדם שיש לו הרבה. כי מי שיש לו הרבה, יכול להיות שיש לו מעט מאוד בשנייה שהוא רואה שלחברו יש פרוטה אחת יותר. ואדם שיש לו הכל, ואז לעולם זה לא ישנה מה יהיה מסביבו, יש לו הכל. ויאמר עשיו, יש לי רב. ויאמר יעקב, יש לי כל. יש לי אולי אחוז ממה שיש לך, אבל יש לי הכל. וברכנו בכל מכל כל, כמו שנתברכו אבותינו בכל מכל כל, בתכונה הזאת של הכל. עושה שלום, ובמקום ובורא רע שכתוב בפסוק, אנחנו אומרים בתפילה ובורא את הכל. זה השלום השקול כנגד הכל. עכשיו בא הרמב"ן ואומר, איזה שלום זה? זה השלום המחובר בארץ. אני שוב לא מבין את זה. ועוד פעם ההתנצלות בפעם האחרונה, רק אם זה ל"ג בעומר צריך להיכנס. לי אין צל צילו של ספק. אמרתי שמה שמחבר את פרשיות בהר ובחוקותיי זה השמיטה. מה שמחבר את פרשיות בהר ובחוקותיי זה הירידה אל הארץ, הקרקע. כשמסיימים עם השמיטה עוברים ליובל, כשמסיימים עם היובל עוברים למכירת שדה אחוזה. כל הפרשיות עוסקות בארץ. כשמסיימים עם הברכה, ובמה היא עוסקת הברכה? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. נו, אז במה תזכו? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, תקבלו מתנה את כל השאר. לא. אז יהיה לכם גשם, יהיה לכם יבול, ויהיו לכם פירות, ויהיו לכם... אבל הרגע דיברת איתנו רוחנית, אנחנו המעילים בתורה. נכון, אז יהיה לכם קרקע. הירידה לקרקע היא מאוד משמעותית, אני רוצה להבין אותה לאט לאט. היא סופו של ספר ויקרא, היא שיאו של ספר ויקרא. אני רוצה לגמור את זה, זה לא רק ויקרא. זה סופה של יציאת מצרים, וזה גם יהיה סופה של התורה בהאזינו. עוד רגע נתחבר. שמיטה היא הפעולה בעצם שמבררת שאתה לא משתעבד לקרקע, אלא אתה באמת ממלא את תפקידך כאדם, כי האדם נברא בעולם רק מפני שאדם עין לעבוד את האדמה, הוא נברא לעובדה ולשומרה. חטאו של האדם היה שהוא לא ידע איך מתייחסים לעצים. וכשהוא לא ידע איך מתייחסים לעץ, נוצרה דיסהרמוניה בינו לבין הקרקע. יש לו נשמת חיים מן השמיים, ואפר מן האדמה, אבל הוא נקרא אדם על שם האדמה. נכון? וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. אני חותם לכולם שאם אני הייתי יוצר יצירה שיש בה אפר מן האדמה 80 קילו, ונשמת חיים, הייתי קורא לה נשמה. לא הייתי קורא לה אדמה. ולא אדם. זה הכלי, זה התבנית, זה היצר הרע שלי, זה מה שמעצבן אותי, זה הגוף שלי. והאדם נקרא אדם על שם האדמה. הוא נקרא גם אדם על שם המילה שרמוזה באדמה. כי כל עולמו הוא כל הזמן להידמות למקור שלו. אדמה. ומה עוסקת בעצם הפרשה? היא עוסקת בעצם במה שקרה בגן עדן. כשאתה לא יודע לתפקד עם האדמה, אתה גולה מהאדמה. האיש שעבד את האדמה, אז האדמה מתחילה לעבוד איתו בעצב, בעיצבון תוכלנה. אגב, אצל האישה קרה אותו תהליך בצורה הכי עמוקה, של האדמה הפרטית שלה, בעצם תלדי בנים, של ימשיך, ההרמוניה תימשך, אבל היא תהיה כל הזמן בהתנגדות, בעיצוב, בעיצבון, בעצם. אני עוד אחזור אחר כך לאדמה, אבל אני רוצה להגיע לשמיטה עצמה. ישנה משנה באבות. אנחנו מנסים להסביר את המושג שלום המחובר בארץ. אלך עכשיו לאט לאט, נחזור אל השמיטה. המשנה באבות אומרת, על ארבעה דברים באה בעולם גלות. גלות באה לעולם במקור שמונה. גלות באה לעולם, על עובדי עבודה זרה, בגרסה אחרת כתוב על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ. ואני חייב להגיד, אני מבין לחלוטין את שלושת הראשונים. אין טעם בכלל לקיומה של חברה, אם החברה היא חברה של רציחה. בסדר? אז יש גלות. בכל אחד מהדברים האלה יש פסוקים. השמטת הארץ לא לגמרי מובן מה זה עושה. אז אני עברתי על מצווה. השארץ לא תיתן את פירותיה. תראו את אברבנל שואל את זה נהדר במקור 10. אברבנל אומר, האומנם? למה תהיה שמיטת הארץ סיבת הגלות בעבודת אלילים ושפיכת דמים? ראוי לעיין עליו. כעבודת אלילים ושפיכות דמים, סליחה. למה תהיה שמיטת הארץ סיבת הגלות כעבודת אלילים ושפיכות דמים? ראוי לעיין עליו. כי כבר עשו מזה זולתי, פרשנים אחרים, תרעומת רב. באומרם שהנותן מתנה מתנת אחוזה לזולתו בעין יפה, הוא נותן לעשות בכרצונו. ואם שביטת השמיטות צובו עליה לצורך עבודת האדמה כמנהג עובדיה שמשביטים אותה קצת שנים כדי שתחליף כוח להוסיף על תבועתה, די להם בשיזרעו הסדר עבודתה, אם שישמעו, ואם יחדלו פירותיה, זה יהיה עונשם. ולמה יגלו מעליה בעונש זה? שאלה מאוד יפה של אברבנל. אברבנל פה במקום. שואל את השאלה הזאת, אגב, הוא שואל את זה בעקבות הרמב״ם. הוא מבקש לכעוס מאוד על הרמב״ם שבמורה נבוכים אמר שהטעם של השמיטה, הרמב״ם יש לו טעם טכני לשמיטה, בוטני. הרמב״ם אומר שטעם השמיטה המרכזי הוא שהאדמה פשוט צריכה לנוח כל תקופה מסוימת. ולכן 6 שנים תזרעו, השביעית לתת מנוחה לאדמה. אברבנל כועס. קודם כל הוא אומר, התורה זה לא ספר טעמים בוטניים וחקלאיים. שנית הוא אומר, תראו את השורות הבאות. והספק הזה לדעתי גדול הוא אצל הרב המורה שכתב בטעם מצוות השמיטה כדי שתחזיק ותוסיף פירותיה. אם מצוות השמיטה היא כדי להחזיק ולחזק את הפירות, אז למה לגלות אם לא קיימתי? בסדר, לא קיימתי את מצוות, אז צריך לקבל עונש, הפירות לא יינתנו לי. הוא ככה כועס בהמשך, אבל זהו, אומר אברבנאל, אין לך לקבלו ממנו עם בעל נפש אתה. אני אציע לך דברים אחרים לקבל מהרמב״ם, את זה אל תלך איתו. אבל זה אין לך לקבלו ממנו עם בעל נפש אתה. ואברבנאל עוד רגע מציע את ההצעה שלו. שמיטה היא בסיס לגלות. אי קיומה של שמיטה הוא בסיס לגלות. למה? זה אגב פסוקים מפורשים בפרשה שלנו, רק נזכר בהם במקור 9. ואתכם אזרה בגויים ועריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. מה שאומר פה חריף, מה זה אז תרצה? תרצה כמו לרצות בעברית. אז תפייס את כעס המקום שכעס על שמיטותיה. הקדוש ברוך הוא כועס, וצריך לרצות אותו. והריצוי, זה נשמע משונה כל כך, הריצוי של הקדוש ברוך הוא על אבון השמיטות, הוא הגלות. מה בדיוק הרעיון הזה? אתם זוכרים את הביטוי של הרמב״ם על ונתתי שלום בארץ? שהשלום מחובר בארץ הוא שלום הכל. והוא השלום השקול כנגד הכל. מה זה שלום מחובר בארץ? הארץ היא פרשות בהר בחוקותיי. מה זה? אברבנאל עצמו מציע את ההסבר הבא. שהייתה ארץ ישראל נבחרת ונחמדת לפניו יתברך מתוך שאר כל הארצות. כמו שהיה העם הישראלי נבחר מכל שאר העמים. כשם שיש אתה בחרתנו מכל העמים, כך יש אתה בחרתנו מכל הארצות. אבל עכשיו העיקר. אני חוזר רגע לבריאה, אני אמשיך מיד באברבנאל. אדם הראשון חוטא, והאדמה מפסיקה להגיב. הוא ממשיך לחטוא, והוא גולה מהאדמה. קין רוצח את הבל על עסקי אדמה, והיא בהיותם בשדה. ואז כל דמי אחיו צועקים מן האדמה. האדמה היא העדות לאדם הזה. הוא יוצא החוצה מגן העדן, ועכשיו יש לו מעמד מחריד של נע ונד. אין לו אדמה. אדם שאין לו אדמה הוא אדם שאין לו חיבור. הוא נע, הוא נד, הוא מבקש רק דבר אחד, אות. אות זה סימן. כדי שלפחות יהיה לי תכשיט שאני אחזור. אות. אין לי קרקע שיהיה לי אות. כי אחרת כל מוצאי יהרגני והקדוש ברוך הוא נותן לו אות. אגב, באחד המדרשים כתוב שהוא נתן לו אות אחת משמו. משם י' כ' ו' כ'. האדמה, הארץ, היא כל השם. אבל זה לא חשוב עכשיו. כשהחטאים מגיעים לשיא, והעולם כולו מגיע לקלקול כזה של מבול, אז העולם פשוט צריך להימחות את כל היקום אשר על פני האדמה. ואז יש מבול, וימח את כל היקום. נוח שיוצא מהתיבה, מסיק מסקנה ברורה. הדבר הראשון שצריך לעשות זה לחזור ולעבוד את האדמה. ואז ויחל נוח איש האדמה ואית הקרים. נוח לוקח את אותן זמורות שאין שום ספק שהוא לקח אותם איתו לתיבה, כי הרי אחרת אין בעולם שום סיכוי למצוא זמורות. מאיפה הוא מצא שפילים, מאיפה הוא מצא זמורות בפעד גפן. ומבין שצריך להחזיר עולם שעבר את הגדולה שבשעות העולם לתפקוד. והדבר שיכול לעשות את זה זה יין. והולך לתעת קרם. וחוזר להיות איש אדמה. אבל קורה לו שוב מה שקרה לקין. האדמה משתלטת עליו. נוח שהצליח לעמוד מול כל מימי העולם של המבול, לא מצליח לעמוד מול שתי טיפות מיותרות של יין. ואז האדמה שולטת בו. ונוח יוצא מהתמונה. ולאט לאט צריך לקום אדם נוסף. ולאדם הזה יקראו אברהם אבינו. והניסיון הראשון שלו הוא לך מפה אל האדמה שמתאימה לך. יש לך אדמה שלך ואתה תבטא את עצמך דרכה. מה יש? לא יכול היה אדם לעשות את כל ענייני הצדקה והמשפט וכל הדברים הגדולים לפני? למה זה חייב להיות דווקא שם? לך מכאן אל הארץ אשר אראך. שם אעשה אותך לגוי גדול. אבל שם יש המון בעיות טכניות. זה לא עניין טכני. יש לכל אדם את האדמה שמתאימה לו כדי לבטא את עצמו. ויש ארץ ישראל שמתאימה לבטא את עם ישראל. זה לא מטראז'. זה אדם ואדמה. וכל התורה הזאת כולה, חבל, אי אפשר להאריך כל כך, אבל כל התורה הזאת כולה מסתיימת בשירה הגדולה של האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רעיפי. וכל הבריאה מתוארת, מי בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, איך היה הכל ואיך היה... הרמינו גויים עמו, יבואו הגויים ומציון תצא תורה, וכולם יכירו, כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו, אותו דם שצועק מן האדמה, עוד מקין, גם הוא כבר ייפטר. ומה יקרה בסוף? שלוש המילים האחרונות של שירת האזינו, וכיפר אדמתו עמו. רש"י מסביר, הקדוש ברוך הוא יתפייס, יחפר לאדמה ולעם. אבל ספורנו לא מסביר כך. ספורנו מסביר פלאי פלאות. לחפר זה לפייס. החפרה פניו. וכיפר אדמתו עמו, אומר ספורנו, הקדוש ברוך הוא יעשה שולם בין האדמה לעם. המתח הזה של אדמה אדם, שהתחיל אצל אדם הראשון בגן עדן, המתח הזה יגיע להשלמתו בסוף התורה כולה. פרשות בהר בחוקותיי מסיימות בעצם את יציאת מצרים. עם ישראל יוצא ממצרים והוא יוצא מפרעו, ואיתו העולם כולו יוצא מפרעו ונפטר ממצריותו ומפרעיותו. לצאת ממצרים פירושו לצאת מהמקום ולצאת מהתפיסה של בית העבדים שקובע שאין השם בארץ. שגם אם יש השם, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, אבל גם אם יש, הוא לא משגיח ולא מופיע ולא בא לידי ביטוי בארץ. ולכן את ישראל לא אשלח, כי מה שישראל רוצים לעשות כל הזמן זה לא לספר פילוסופית שיש אלוהים, אלא שיש השם בארץ. כל ספר שמות עד סופו הוא בעצם הכנת התשתיות להשראת השכינה בעולם. יוצאים ממצרים, מגיעים להר סיני, מקבלים את התורה, אבל הכל עדיין נמצא בלוחות אבן. מקימים משכן, יש ארון ויש כלים, אבל עוד לא מתחילים לעבוד בו. אפילו מדליקים כבר את נר התמיד, כדי שאפשר יהיה להתחיל. אבל עדיין מחכים. סוף ספר שמות היה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. רוצים להיכנס, רוצים להתחבר להתוועד, אבל עוד אי אפשר. ואז מתחיל ספר ויקרא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ומה הוא מלמד כל הספר הזה? אדם כי יקריב מכם קורבן. בוא אני אלמד אותך איך מתקרבים. כולם יכולים להתקרב, אדם, אפילו אומות העולם במשמע. כל אדם באשר הוא אדם, כי הוא אדם. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בספר ויקרא הולך בפירמידה הפוכה. הוא מתחיל ממה שאנשים חושבים שזה הכי גדול, ונגמר במה שאנשים חושבים שזה הכי קטן, אבל זה ההפך. הוא מתחיל בקודש הקודשים, בקודש, בעזרה, במקדש, בקורבנות, במנחות, בתומעה ובתהרה, במי יכול להיכנס למקדש ומי לא, איזה נגעים אי אפשר, איזה נגעים אפשר, מה אוכלים כדי לשמור על תהרה. הוא עובר לתהרה חברתית, קדושים תהיו, איך חברה מתנהגת. הוא יורד אל הזמנים, הוא יורד אל השדות, אל הלקט, אל השכחה, אל הזמנים ואל המועדים, ואז הוא מגיע לשיא, מה שחושבים שהוא הכי נמוך. הוא מגיע למטה, למטה, לארץ. הוא חוזר אל האדמה, ובאדמה הזאת הוא יסיים. כל ספר ויקרא הוא איך הקדושה הזאת, שהכנו לה את התשתיות מאז שיצאנו ממצרים, יכולה לחול בעולם. על זה עתידין אדוני הארץ, גדולי ישראל, ייתן את הדין, אם עמוד קדושה הזה מתמסכן ולא מצליח להוביל את עצמו. שמיטה באה בעצם לברר שכשם שהאדם היחיד זקוק לשבת כל שבוע, כי לגלות שיש בו את אותה נקודה שביעית פנימית, דיברנו עליה הרבה פעמים, שהוא לא רק שישה ימים, שהוא לא רק שישה צדדים של כל חפת, אלא שיש בו את נקודת השבע. ככה אומה כולה זקוקה למנוחה כל שבע שנים, אבל ככה ארץ זקוקה למנוחה כל שבע שנים. והשמיטה מגלה עוד הרבה יותר, אני אקרא את זה ישר, הרב קוק אומר את זה אחרת קצת מהברבנל, אבל מקוצר הזמן אגיע ישר אל הרב קוק במקור 12. כשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. סגולת הארץ וסגולת האומה, זו הצהרה מדהימה עכשיו, המשפטים האלה של הרב קוק. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. זה לא מקום טכני שמקמו בו חברה כדי שתגור פה, כי באוגנדה לא היה מקום. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. כשם שהאומה היא מיוחדת לרוממות האלוקית במעמקי חייה, ולכן את המירות היא צריכה לעצור ולגלות שהיא מגלה את אותה רוממות אלוקית בשמיטה של האדמה פעם בשבע שנים, בנקודה השביעית. כך הארץ, ארץ השם, היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים, הבא בברית ובשבועת ובביטחון בנצח ישראל, המיוסד על הטבע האלוקי הקבוע במטבע ארץ חמדה נפלאה זו, המזווגת לעם זה אשר בחר לו יה לסגולתו. איך באה השבת ואמרה לקדוש ברוך הוא, לכל יום בראת בן זוג, לי לא נתת. ודיברנו על זה הרבה פעמים. פיזיקלית לכל דבר יש זוג. פיזיקלית זה ששת הצדדים. אבל הנקודה השביעית היא אותה נקודת מרכז פנימית שאין לה בן זוג. והשבת אומרת, אז מי יחזק אותי? איך אני לא ארגיש בודדה, חסרת כל סיכוי לתקווה? והקדוש ברוך הוא אומר לה, יש לך שגריר קבוע. כנסת ישראל היא בן זוגך. אותו זיווג קיים בין הארץ לבין העם. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתן, צובעות את תפקידן, להוציא אל הפועל את אריגת קדושתן בשנת שבתון. העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ, זרע השם מתגלה על ידי השפעתו הרוחנית, והארץ פועלת על העם להכשיר את תכונתו לפי חפץ חיים אלוקיים שלמים בתבניתם. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. שנת השמיטה היא החתונה של העם והאדמה מחדש. שנת השמיטה היא לא המירוץ של להיות ביחד. שנת השמיטה היא כמו קידושין. הקידושין, דיברנו על זה פעם, הם בעצם לא פעולה שהופכת את החתן והכלה לחבוקים ודבוקים, אלא בדיוק הפוך. הקידושין עושה את החתן והכלה אסורים זה לזו. אבל הגדרנו יותר מפעם אחת, אסורים זה לזו, פירושו שהם גם אסורים וקשורים, כמו שני דברים אסורים זה לזו. הקידושין קובעים שהקשר ביני לבינך איננו נובע מזה שכרגע אני נוגע בך. הוא נובע מזה שיש בינינו אלוה ממעל שקושר את שנינו. וזה נצחי. לכן השבת היא שיא הפגישה עם מעשה הקדוש ברוך הוא. כי אני לא עושה כלום. ולכן החתונה של העם והארץ היא לא כשאני נוטע. המצווה היא כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אבל רגע הקידושין הוא כשהעם והארץ אסורים לגעת זה בזה. ואז מתברר שמה שקושר אותם זה לא שתכלס אני מצליח להוציא פה 100 דונם כל שנה. אלא שאני והיא לא יכולים לבד. ואם ניפרד, אז 2,000 שנה היא תהיה ברוגז עם כל מי שיפגש איתה. אני אהיה עצוב, היא תהיה עצובה, אבל היא לא תיתן שום פרי לאף אחד אחר. היא מחכה, לי ואני לה. יש כאן חתונה של אדם אדמה, של עם אדמה. אפשר להבין את זה חלילה בשטחיות ולראות כאן איזה מין השתעבדות לאדמה. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק ההפך. ההשתעבדות לאדמה זה מה שיוצר את השחרות של נוח. זה מה שיוצר את הרצח של קין. המהר"ל מגדיר את ארבעת הדברים שראינו. זוכרים עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושמיטת הארץ. ולא הבנו איך הם באותה קופסה בכלל. המהר"ל אומר במקור 11, ולכך אמר על דברים האלו ישראל גולים ממנה, כי שלושה דברים שהם עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, הם טומאה. והם מטמאים ומבטלים את הקדושה. אבל הרביעית השמיטה היא עצם הקדושה אל הארץ. וכאשר אין נוהגין קדושה בארץ, אין הארץ סובלת את הדברים האלה. לחיות עם הארץ בלי שמיטה, זה כמו לחיות בזוג בלי קידושים. יש הכל. זורעים, זומרים, קורמים. אבל זה לא משהו נצחי שמחבר את שניהם. איך קרא לזה הרמב"ן על ונתתי שלום בארץ? על דרך האמת שייתן השלום מחובר בארץ. כשהארץ והעם, כשהאדמה והאדם חוזרים ומתפייסים, אז החטא הוא של קוץ ודרדר ובעיצבון תוכלנה חוזר להיות מתוקן. ונתתי שלום בארץ, הרי לרמב"ן יש בעיה שמטרידה אותנו. זה הרי לא יכול להיות השלום האידיאלי, כי אחר כך מתוארת המלחמה. עכשיו העיקר. בא הרמב"ן ואומר, אגיד לך, פירוש א' של אבן עזרא. אם אחר חלילה תהיה מלחמה, אז צריך שלום ביניכם. מצוין, זה ראינו. פירוש בית טכני. אם אחר תהיה מלחמה, אז רצוי שלא יהיו בעיות עם החיות ועם החרבות, אלא תהיו פנויים לזה. פירוש ג' אחי מהו. אם אחר תהיה מלחמה, אז צריך שיהיה שלום בין העם לבין אדמתו, כי אם העם לא מבין את הקשר שלו לאדמתו, לא יהיה לו כוח לעמוד בפסוקים הבאים. גיא בן עזרא והרמב"ן. שני שלומות אני צריך כדי שתצליחו לרדוף 50 ומאה רבבה. הראשון זה שתדעו שאתם מחוברים לא טכנית, אלא אתם ערבים זה בזה. השני הוא שתדעו שאתם מחוברים לאדמה הזאת לא טכנית, אלא אתם מחוברים בקידושין זה לזה. ונתתי שלום בארץ. שייתן השלום מחובר בארץ. והוא השלום השקול כנגד הכל. מה שכתוב שלום שקול כנגד הכל, זה השלום הזה. לכן כל כך הרבה דובר על עץ השדה שייתן פריו, ועל הארץ שתיתן פריה, ועל פרי השדה, ועל הדייש ועל הבציר. זה לא הודעות כלכליות מה יתרחש היום בארץ. אלא זה ביטוי שאם אתה פתאום מרוב השיווק פרי אדר תשמח כל כך, אבל תשכח בכלל את הקידושים. אז יהיו יופי של נישואין, אבל קידושים הם. יהיה יופי של הכל. יהיה המון המון אפקטיביות. זה יהיה פרודוקטיבי. האדמה תיתן את המפעל שהיא צריכה לתת. אבל זה לא התכונה שלה. וכשהיא מרגישה שהיא בסך הכל נאנסת, מנוצלת, אז היא בסוף זורקת. היא נותנת את מה שאתה רוצה, אבל זה לא היא ואתה. ואז בדרך להמשך מופיעים הפסוקים האלה. אחרי ונתתי שלום בארץ של האבן עזרא מפה, ושל הרמב"ן מפה, רק מכוח זה יכול להיות הכוח שבא אחר כך למצבים קשים. ואנחנו יודעים שהם יכולים להיות. ובשביל לעמוד בהם צריך את שני אלה. שכל זה מסתיים, אז מופיע בסוף, ונתתי משכני בתוככם, ובסוף בהולך אתכם קוממיות. בדרך יש עליות, ואותן עליות של ואכלתם לחמכם לשובע יכולים לגרום לנסיגות קשות מאוד. רק מפני שמרוב שובע אתה שוכח את אחד משני הדברים האלו או את שניהם גם לכם. אם העיקר הוא כמה קילו יש, אז מה זה משנה בכלל אם יש את זה בזה או יש את זה בזה? אז עכשיו החלפתי את זה מאדמה להייטק. מה זה חשוב? אז מעבירים. ואם אתה שוכח, מפני שאתה כל כך שבע, שכל מה שחיבר אותך זה ערבותך באחיך, אז אקח ממך את האדמה, וכשאקח ממך את האדמה לא יהיה לך שום דבר שישמור עליך, אלא הקהילה סקוידש. ערבותך לאחיך. ואז כשנמצאים רחוק בגלות כולם חולמים על האדמה. שם לכל אחד על הפרימוס היו ציורים של כל האדמה כולה. אין בעיות. אבל כשאוכלים לסובה אז יש את שני הקלקולים המסוכנים. ונדמה לי ועניו דעתי מה שהתכוון הרמב"ן בדרך האמת. אם אני לא טועה, השלום הזה בארץ, השלום המחובר בארץ שעליו מדבר הרמב"ן פה, הוא אותו שלום מחובר בארץ שכמו שאמרנו, כשהוא נאבד, כשהאדם לא יודע לממש אותו, הוא מפסיק לשיר את אותה שירת עשבים של גן עדן, ומתחיל לגלות בלי שהוא רוצה בכלל, מעצמו, עד שהוא מגיע בסוף אל הצורך שבסופו של דבר יוביל חזרה לבכיפר אדמתו עמו. ערב טוב, ל"ג בעומר שמח.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא ונתתי שלום בארץ לקראת פרשת בחוקותיי.